ברשות הרבני שהישיבה הרב מאיר, הרב אבידן פשוט הרב הרשל שכטר, הגאון הרב הרשל שכטר, ידיד הישיבה, ידיד המשפחה, ידיד אישי של הרב גלינסקי שנים רבות. ברשות המשפחה יקרה, משפחת גלינסקי, בראשם הרבנית סוניה שתחיה, משפחה יקרה, תלמידים יקרים, אורחים, מוריי ורבותיי, אנחנו נמצאים 30 יום קודם לחג. בתוך 30 יום על פי ההלכה לא מספידים. אומנם כבר השולחן ערוך מאיר שמה שנהוג היום, עוד אפילו בזמנו, זה לא מה שמוגדר כהספד, אבל ודאי וודאי הערב כאן אינו מיועד להספד, אלא בעצם אני מרגיש שאנחנו פורעים חוב קטן ליד קברו של הרב גלינסקי. עם פטירתו, ממש ליד הקבר, אמרנו שישיבת שלבים תזכור ותשתדל להנציח בדרך הראויה את זכרו, ואני מרגיש הערב שזה איזו פריאת חוב קטן אנחנו מציבים. עוד נראה בהמשך בכניסה יד ושם לזכרו בבית המדרש של הישיבה, הישיבה שאותה הרב גלינסקי כל כך אהב, כל כך דאג לה, כל כך יש לו חלק בהתפתחות שלה, בסגסוג, חלק בלתי נפרד מאישיותו, ואנחנו מציבים לו היום כאן יד ושם. הפסוק אומר, ונתתי להם בביתי ובחומותי יד ושם טוב מבנים ומבנות. הפסוק כתוב בדקדוק רב, יש כאן כפילות לכל מושג, יד ושם, בית וחומה, בביתי ובחומותיי יד ושם, בנים ובנות. וזה לא לחינם. יד בלשון המקרא הנביאים, יד זה מקום. המדרש אומר, אין יד אלא מקום, שנאמר והנה מציב לו יד. אנחנו מכירים את יד אבשלום שהציב לו שם מציבה, גם בפרשה שלנו שקראנו השבת, איש על ידו לדגליהם, כל אחד נמצא על ידו במקום לפי הדגלים. יד זה מקום, שם זה כבר דבר שעובר מעבר למקום. השם לא קשור לאותה מציאות או המקום שאדם פעל. השם זה מדברים עליו, ונתתי לך שם כאחד הגדולים אשר בארץ. שם זה מדברים מרחוק. אדם פועל, אז לפעמים הוא פועל, מכירים אותו במקומו, באזור, זה בבית. אבל הבית הוא היד, אבל לפעמים מהבית עוד לא יודעים את פועלו, שומעים את שמו, את שמו, זה שם. חומה יותר מאשר בית, החומה רואים אדם פעל ועשה, רואים מה הוא עשה, גדלותו של אדם מעבר לבית. ואותו דבר בתוך המשפחה, בנים ובנות. הבנים בדרך כלל הם הממשיכים במקום, הם היורשים הטבעיים, הם הממשיכים את השלשלת במקום, אלה הבנים. הבנות יוצאות, הולכות אחרי בעליהם, אבל את מה שהם קיבלו בבית הם ממשיכות. אז להפך, השם מקביל יותר אצל הבנות. ונתתי להם בביתי ובחומותיי יד ושם. כנגד הבית יש את היד, כנגד החומה יש את השם. טוב מבנים ומבנות, מה שעושים הבנים במקום ומה שעושים הבנות למרחוק, יש את היד ושם. הרב גלינסקי זכר צדיק לברכה זכה שיש לו בנים ובנות שהם בעצמם באישיות, כל אחד ואחד במקומו ממשיכים ונושאים את שמו, את פועלו. אבל אנחנו כאן מרגישים בישיבת שלבים, במיוחד הערב, שאנחנו מציבים לו יד ושם. פה במקום, כל מי שנכנס ייכנס לבית המדרש, יראה בית המדרש הרב מיילה גלינסקי, ואת מה שהוא פעל, ויקח את מה שהוא פעל איתו. חלק מהרצון שלנו בשלט שעוד תראו, זה שאנשים יקראו ויגידו לא רק וואו מה היהודי גדול עשה, אלא גם מה אנחנו יכולים לקחת איתנו, לקחת את זה הלאה. היד ושם, פה אנחנו מציבים יד אבל גם נותנים לו שם. ויחד עם זה שיש לרב גלינסקי בעצמו זוכה לבנים ובנות, אנחנו כאן עושים יד ושם טוב מבנים ומבנות, שם עולם. יש מדרש, בעצם גמרא וסנהדרין. הראה לו הקדוש ברוך הוא לאדם הראשון דור דור ודורשיו, דור דור וחכמיו, דור דור ופרנסיו. יש כאן דגש, לא רק שהקדוש ברוך הוא הראה את הפרנסים של כל דור ודור, אלא הוא הראה את הדור עם דורשיו, את הדור עם חכמיו, את הדור עם פרנסיו. כי כל דור ודור צריך את הדרשנים המיוחדים שלו, לא מה שדיבר לליבו של הדור הקודם, ולא הדרכים להגיע ולפעול בדורות קודמים מתאימים לדור הזה. כל דור צריך את הדורש שלו, כל דור צריך את החכמים משלו, חכמים שיבינו מה הדור צריך, מה מדבר אליהם, מה אפשר לפעול בהם. וכל דור צריך את הפרנסים המיוחדים שלו. הרב מיילה גלינסקי זכר צדיק לברכה היה דרשן נפלא, אבל לא רק שהוא היה דרשן נפלא, הוא היה דרשן נפלא של הדור. ידע להגיע ולחדור בשפה המיוחדת, בקווים, במאפיינים, בדרך לדור, למה שהדור הזה היה צריך. והיה לו גם את חוכמת הדור, דור דור וחכמיו, להבין מה הדור צריך. באמריקה שלפני 50-60 שנה, מדבר, איך אפשר לבוא ולקרב, לפעול בנוער, לפעול בסביבה הקרובה, מה ידבר אליהם? חוכמה ודור דור ופרנסיו. הפרנס גם מוריד את הדברים לשטח, הפרנס רואה איך אפשר לפעול. ודור, הרב גלינסקי היה מהראשונים שזיהה את הפוטנציאל העצום שאפשר לפעול באמריקה דרך הנוער, על ידי זה שלהביא אותו פה לשנה בארץ. איזה מלחמות הוא עשה, ומה שהיום הוא מובן מאליו, שנה א', שנה ב', כבר מדברים על שנה ג', הכל הכל זה מהדרשנות דור דור ופרנסיו של הרב גלינסקי. שעל, מכון להכשרת מורים, שעלי תורה, יהדות רוסיה, דור דור ופרנסיו, דור דור וחכמיו, דור דור ודרשיו. הדרשות הנפלאות להגיע ללב, החוכמה לצרכים של הדור. והירידה לשטח, חוכמת הדור. ואני חושב שהיכולת המופלאה הזאת של הרב גלינסקי, זכר צדיק לברכה, היה בזכות שני דברים. א', בגלל הלב הענק שלו. הלב. לתת ליבו ועיניו לצורכי הדור. ודבר נוסף, תחושת שליחות. רבינו יונה בשער ג' אומר, ודע כי נתחייב הנברא להיות ציר נאמן ועבד משכיל בכל מלאכת עבודת אדוניו, כי חפצו ורצונו אשר תעשה מלאכת אדוניו. נתחייב הנברא להיות ציר נאמן ועבד משכיל. יש לנו שתי דוגמאות לשליחים. יש שליח רע, עבד שהוא לא נאמן. חז"ל סיפרו לנו על השליח של מרתה בת ביתוס. מרתה בת ביתוס בחורבן, רעב, שולחת אותו, תביא לי סולת. הוא מגיע, כבר נגמר הסולת, אומר אין סולת, חוזר ואומר אבל חיטים יש, תביא לי חיטים. עד שהוא הולך, אין חיטים, שעורים. למה פועל ככה עבד? כי זה סוג של עבד, מה שאנחנו קוראים היום ראש קטן. הוא יעשה את השליחות, אבל מה שביקשת ממני, ביקשת ממני אני אעשה. זה עבד, אבל הוא לא עבד נאמן. הוא לא ציר נאמן. הדוגמה לציר נאמן זה אליעזר עבד אברהם. אליעזר עבד אברהם הוא לא רק שמבצע את השליחות, הוא גם חושב בצורה הכי חכמה איך לעשות אותה על הצד הטוב ביותר. הוא יוזם, הוא פועל, והוא לא נח עד ביצוע השליחות. ציר נאמן לשולחת. במה אליעזר, הביטוי זה זה שלא היה לו שום אינטרס אישי. יותר מזה, הוא ביטל את הרצון הפנימי שלו. חז"ל אומרים, אליי תבוא. כשאדם בא ומבטל את כל אישיותו כלפי השליחות וכלפי המשלח, הוא ציר נאמן. כל מי שהכיר את הרב גלינסקי, ציר נאמן, הלב הגדול היה מצורף לתחושת שליחות, בלא שהחזיק תיבותא לנפשי. הוא הסתובב בלי שום דאגה לעצמו, בלי שום מחשבה מה זה מחייב אותו, מה המעמד שהוא צריך להשקיע, מה הוא מפסיד. ציר נאמן לשולחיו, הלב הגדול בתחושת השליחות מילא אותו. זה יצר את ההצלחה. כשאדם מבטל את כל כולו, אז הוא מבין את חוכמת הדור, איך צריכים לדבר אל הדור ואיך לפעול אל הדור. אנחנו זוכים להקים לו היום כאן יד ושם, ושמחים שמשפחתו נמצאת כאן יחד איתנו, שמעבר להמשכה של הדורות, גם פה כל מי שיכנס בבית המדרש, בעצם כל מי שכבר נמצא היום בבית המדרש, יש חלק לפעילות הגדולה ופועלו של הרב גלינסקי. יד ושם, בנים ובנות, בית וחומה. הבית הזה והחומה שכאן תוציא את פועלו, יש פה יד ושמו ילך למרחקים. ואם כל תלמיד ותלמיד או כל בא בבית המדרש ייכנס ויראה בשלט, יראה מה שכתוב ויגיד, רגע, מה אני עושה למען עם ישראל, נקודה אחת ממה שעשה והיה, זה שכרנו, אז היד והשם הזה ישיג את מטרתו. יש לי הכבוד והזכות להזמין את הגאון הרב הרשל שפטר לשאת דברים.
כתוב בפרקי אבות, אין כבוד על התורה שנאמר בכבוד חכמים ינחלו, שיש מדרש בראשיס רבו על הפסוק עושה לי את כל הכבוד הזה אין כובד אלא ממון שנאמר עושה לי את כל הכבוד הזה אז המפורש מקשים שיש כאן סתירה בפרקי אבות כתוב שאין כובד אלא תורה ובמדרש רבו ובראשיס רבו כתוב אין כובד אלא ממון מתארי צגרו שבשני המקומות המילה כבוד כתובה פעם אחת חסר פעם אחת מלא כובד מלא הכוונה זה תורה כובד חסר כובד בייס דלת הכוונה על ממון הגמרא בסוף פרק ראשון במסכת בבא קמא מביאה את הפסוק מדברי הימים שכשחזקיהו המלך מת וכובד עושה לו במוסו איזה כובד עושה לו במוסו מלמד שהושיבו ישיבו על קברו הגמרא מבינה שהכובד הכי יפה הכי מחובר הוא להקדיש דברי תורה לכבוד הנפטר אגיד קצת דבר הלכה אנחנו יודעים, הגמרא אומר שיש תרי"ג מצוות, הרמב"ם מונה בספר המצוות את החשבון שלו, הרמב"ן חולק פה ושם על הרמב"ם, הרמב"ן בפרשת השבוע, בסוף פרשת נוסה כותב, שלמרות מה שבסוף הפרשת מובא שכל הנשיאים הביאו קורבנות מיוחדים, זה פעם אחת בהיסטוריה, זה ממש אירוע שואה, והרמב"ם כותב בין הכללים, בין העיקרים, השורשים, שרק מונים מצוות שהן נוהגות לדורס, מצווה שהיא רק אירוע שואה, זה לא נחשב כמצווה. כותב הרמב"ן שלפי הבנתו, יש מצווה מדרייסה לדורס בכל פעם שגומרים בניין המקדוש. כשגומרים בניין בית המקדש, מחויבים לעשות חגיגה. איזה קורבנות יקריבו, מי יקריב את הקורבנות, איזה חזן ישורר, מה ישורר, ואיזה רב ידרוש. וכמה אורך הזמן שידרוש וכמה ימים יעשו חגיגה זה כבר הרוע שור אבל בעיקרון זו מצווה מתרי"ג מצוות כן כותב הרמב״ם בסוף הפרש על פי פשט זאת ההנחה של כל הסוגיה במסכת ראש השנה לגבי מגיל הסטיינס הגמרא מניחה שיש מחלוקת בגמרא לפי המסקנה בוטל מגיל הסטיינס בזמן בישני החכמים תקנו כמעט בכל שבוע או ממש בכל שבוע יונטב חדש ימים טוב מאלו היו כמה ימים לא סתם יום אחד בכל פעם שהיה יונטב של מגיל הסטיינס השמיטו את התחנון לא ערכו הספדם וכולי אז הגמרא פוסקת למסקנה בוטל מגיל הסטיינס כל הימים טוב שהנהיגו בתקוף אז בי שני לך אחר בן הבי שוב לא חוגגים אותם והגמרא אומרת שאין הסיבה בגלל שכבר נשכח כל הסיפור, כל הרקע של היונטב. הגמרא אומרת, אם כמייסה בוטל, אם הימים שתקנו בזמן בישן התבטלו לאחר החורבן, זה קל וחומר, הכנסה מוסיפים בתמיע, אי אפשר לייסד, לחדש יונטב חדש בזמן שאין בית המקדש כאן, בזמן שהיונטב אין לזה שום קשר עם בית המקדש. אז מה כל הסיפור הזה? איזה בעיה יש בזה? מדוע יש איסור לעשות יונטב? מביא החסם סופר בשם הפרי חודש שזו בעיה של בלטייסב כתוב בחומש בפרשת זמור רשימה של כל הימים טובים ואם אנחנו נוסיף עוד יונטב נחגוג עוד יונטב אז זו בעיה של בלטייסב אם קהילה מיוחדת עושה יונטב פרנקפורט פורים או משפחה חוגגת יום הולדת שלהם, של מישהו, יום החתונה. אז זו משפחה קטנה, זה לא דומה ליונטב. אבל כל כלל יסוד בכל העולם כולו חוגגים איזה יונטב, אז זה כבר בעיה של בלטייסב. ורק מתי להוסיף ימים טובים, יש להם קשר עם בניין בית המקדש. מדוע? אז על פי פשטוס הסבורה היא, המקור הוא מהרמב"ן הזה, זה מצווה מן התורה מחויבים לחגוג כשגומרים בניין בית המקדש כשמשה רבינו גמר את המשכן אז היו מחויבים לחגוג כששלמה המלך גמר בניין בית ראשון עשו חגיגה שבע יומים ושבע יומים כשבנו בית שני נדמה לי שכתוב שחגגו שלושה שבועות המלבים עושה חשבון גדול מדוע בזמן משה רבינו חגגו שבע ימי המילואים ובזמן שלמה המלך חגגו שבע יומים ושבע יומים על פי פשטו שבע יומים זה עניין אחר זה סוכס היה שבע יומים אבל המלבן לומד שחגגו שבועיים ובזמן שבנו את הבית השני חגגו שלושה שבועות ובזמן שיגמרו בניין בית השלישי כתוב שיעשו חגיגה החל מראש חודש ניסן עד לחג סוכות יותר מאשר שישה חודשים. אז אמרנו מוסכש במדוע כל המספרים מדוע ככה, אבל בעיקרון הרמב״ם כותב שזו מצווה חובה אחת מתרי"ג מצוות לחגוג בגמר בניין בית המקדש. אנחנו יודעים יש חידוש מהגרו שיש מושג שכזה של מצווה סורשוס, אומרים בשם הגרו שמצו לילה הראשון זה חובה ושאר היום זה רשוס. מה הכוונה רשוס? אז זה ידוע בשם הגרו, זה מצווה סורשוס. מישהו לא מחויבים לכל מצה, אבל אם מישהו מתנדב לכל מצה יש בזה מצווה קיומס. יש בבני דורנו תלמידי חכמים שמכחישים את זה, אומרים שלא ייתכן שהגרו אמר ככה, אין דבר שכזה מצווה, הכוונה שמצווים, איך ייתכן להיות מצווה שלא מחויבים? אין דבר שכזה, זה תרתי-דסתרי שמנהי בי מצווה סרשוס. אבל הנציב למד בוולוז'ין, הוא קיבל את כל המסור, הוא זכר את הנחלס דוד כשהגיע לישיבה, הוא קיבל קבלות מהנחלס דוד, הוא כותב שכך ידוע בשם הגרושי. הנציב כותב בסוף פרשס בחוקייסאי שיש כמה וכמה עניינים שהם מצווה סורשוס, לולי דברי הגרו לא היה יכול להגיד ככה. אבל מקודם מביא את הגרו ואחר כך הוא מוסיף עוד כמה וכמה עניינים שהם מצווה סורשוס. אז כאן גם כן כנראה החובה לחגוג בשביל שגומרים בניין בית המקדש. בכל פעם שהחשמונאים היו מנצחים במלחמה עשו חגיגה, עשו יונט. מדוע? זאת הלכה, כשצהל מנצח במלחמה עושים יונט? לא. בזמן החשמונאים היה בית המקדש בסכנה. אם האויבים היו מנצחים, היו או הורסים את בית המקדש או היו מכניסים עבד אזור לבית המקדש. אז בשעה שהחשמונאים הצליחו במלחמה קיימו את בית המקדש בטהרתה. מישהו נדב שערים לבית המקדש, או שתקנו איתויקם תמידו או איתויקם שבועיה, היו מקריבים הקורבנות באופן בלתי נכון. כשהחכמים התקינו את זה וסידרו את העניינים על נכון, אז עשו ימים טובים. או בוטלו את קרתו משטרי, הגמרא מביאה ממסכת מגיל הסטיינס, שהמשרה של הכהן גודל גורם לכך שהיה שם שמיים מוטל באשפה, כי היו כותבים בהשטרות שונה כך וכך לכהן גודל פלוני והוא כהן לכל עליון. כשהלויבה פרה את החויב, המלווה מחזיר את השטחים ללויבה, והלויבה היה קורא את זה וזרק את זה לאשפה. שם שמיים היה מתחלל בזה, כי היו כותבים הוא כהן לכל עליון. אז כשביטלו את הסקורס השם שמיים מן השטורס, אז שיפרו את המצב של הכהן הגדול. הכהן הגדול לא גרמה לכך שיהיה חילול השם. אז בכל זאת, זהו היסוד של כל הימים של מגילת סטיינס. כל הימים יש להם שייכות עם בית המקדש. בשעה שגומרים את הבניין, יש חובה לפי הרמב"ן, זה חיוב. בשעה שמתקנים את הקורבנות, בשעה שמתקנים את העניין של הסנהדרין, או מתקנים את העניינים של הכהן הגדול וכולי, או מישהו מתנדב ומשפרים את הבניין, אז זה כבר רשוס. וגם כן, כשחוגגים בכל שנה זכר למה שהיה, אז גם כן לא מחויבים, אבל זה מצווה רשוס. זהו כל היסוד של מגילה סטיינס. ולתקן יום טוב בלתי מקושר עם בית המקדש, אז החסם סייפה מביא הפריחודוש שזו בעיה של בלטויסף. הוא כותב לגבי אלג ביימר בתשובה הראשונה שלו, אילו היא היה שחילי אבטליני, הוא כותב שהוא שמע באירופה היו משמיטים תחנו בלג ביימר. אז נו, להשמיט תחנו זה לא כל כך בעיה, זה לא מוכיח שזה יונטף. אנחנו פוסקים להלכה שאמיר הסטחנה זה רק רשוס, זה לא חובה, זה מחלק הסרמה והגיינם. הטור מביא מהגיינם שאמיר הסטחנה זה רק רשוס. אז משמיטים בכל יורצייט, איזה סיבה שהיא, משמיטים תחנה זה לא כל כך בעיה. אבל שהוא שמע שבמירון עושים ריקודים ותזמורת וחלקה וכולי, עושים איזה דיונטב גדול, עושים מדורות, אז הוא כותב, זה כבר יונטף, לעשות יונטף בלתי מקושר בית המקדש, הוא כותב, היה שחילי אבת לינה, אחת למסויפה, בתשובה הראשונה, הוא מוכן לבטל כל החגיגות של הלגבוים, בתשובה השנייה, הוא כבר חוזר בו. אבל אז כל האחרונים שואלים, איך ייתוכן שתקנו להתחיל את היונטף של פורים, לפי קבלת הגמרא, כל הסיפור של פורים קרה בזמן של 70 שנה של גולוס בבא, עדיין לא בנו את בית המקדש. אז אם אין לזה שום קשר עם בית המקדש, כל היונטב של פורים הוא בעייתי. אבל יש כאן בעיה של בל תוסף. אז התורי אבן מקשה, כל האחרים שואלים על זה. אז הנסיבס כותב בביור שלו למגילס אסתר, שנתפס במקרויס גדולס. זה נקרא מגילס תורים. אז הוא כותב שהחכמים שלא עושה דור חשבו, לא היה להם נבואה ולא רוח הקודש בזה, הוא כותב שלמעשה טעו. אז הוא כותב, היות שהחכמים חשבו שזו הסחלטה דגולה, זה יביא לידי כך שיבנו את בית המקדש, אז הם תקנו את היונטף. הוא ממשיך להגיד שאח הזמן תפסו שטעו בזה, והנס של פורים לא היה הסחלטה דגולה, לא הביא לידי כך של בניין בית המקדש, אז ביטלו מקצס מן היונטב של פורים, כך מסביר הנסיבס. אז אצלנו ברוך השם גם כן, אין לנו נביאים ואין לנו רוח הקודש, אבל בכל העולם חוגגים את היונטב של יום ירושלים על שם העתיד. אנחנו מניחים, אין לנו רוח הקודש, אין לנו נביאים, אבל הנסיבס כותב שבזמן שנס פורים קרה, גם כן, הוא חושב שטעו. למעשה חשבו שזו הסחלטה דגולה ועשו יונטף. אז אנחנו חוגגים את היונטף על שם העתיד. אנחנו מניחים שמה שכבשו את ירושלים יביא לידי כך שיבנה בית המקדש ממהרה לימינו, כן יהי רצון.
אני רוצה להזמין את החתן הבוגר שלנו, הרב חיים גלפן, לשאת דברים. בינתיים אני רוצה גם לברך, אני רואה פה את בוגרינו, הרב פנדל, ראש הישיבה של שדרות, עם אביו, כבוד הרב, ברוכים הבאים גם כן. מבקש מהרב גלפן לשאת דברים.
ראש הישיבה, ברשות ראש הישיבה בעבר, ברשות רב שכטר, ברשות הרבנים, מורתי חמתי, הוריי, מוריי ורבותיי. אני עומד כאן היום, וכבר ברור שאין סיכוי שאתן דרשה בסגנון הרהוט או בפתוס שמורי חמי, הרב מעלה גלינסקי זצ"ל, היה מדבר מעל במה זו או מעל הבמה בבית המדרש הקודם בו למדתי. מורי חמי היה עולה לדרוש כאן או בחדר אוכל, בין אם מדובר לפני תקיעת השופר בראש השנה, בין אם בהזדמנויות רבות אחרות, שדרשותיו כתובים בצורה ברורה על גבי כרטיסיות, ונותן דרשות ברוב התלהבות והשראה, עד שלא היה אדם בחדר שהדרשה לא נגע לליבו. היה ברור לכל כי המילים שהוא אומר הם דברים שיוצאים מהלב, ושהוא מאמין בהם בכל רמה חבריו ושסה גידיו. ייתכן שחלק מהמקור לסגנון הדיבור המיוחד והייחודי הזה נבע ממקורותיו כרב קהילה בארצות הברית וכבן לרב קהילה במקום שרוב החברים לא היו למדנים גדולים. בקהילה כזו אתה לא יכול לעמוד ולדרוש ולהתחבר לאנשים רק ברמה אינטלקטואלית או בצורה למדנית, אלא נדרש חיבור ללב. ואיזה חיבור זה היה. אך יתרה מזו, מורי חמי, או דאדי כפי שקראנו לו, לא היה מסכים להעביר דבר תורה, אלא אם כן הוא היה מאמין בכל מילה שהוא אומר. הוא היה עמל על דברי התורה שלו למצוא דברי טעם ורעיונות בעלי משמעות, ולא סתם שולף איזה וורט, כי בתור רב יש חובה לתת דרשה. מורי חמי היה מספר סיפור על עצמו. כשהוא היה רב צעיר, הוא הכין דבר תורה לתפילת שחרית בבית כנסת בשבת מברכים. בבתי כנסת בארצות הברית נהוג שהרב בדרך כלל דורש בין החזרת ספר תורה לקדיש לפני מוסף. משום מה, כאשר הוא הכין את דבר התורה, היה לו בראש כי בברכת החודש, במה שמכונה תפילת רב, נוהגים להגיד חיים שיש בהם בושה או כלימה. והוא הכין דבר תורה שלם על החשיבות בכך שאדם יבוש קשור לענווה. במהלך התפילה, כשברכו את החודש, הוא שמע את החזן ועמד על טעותו. במקום לחשוב מהר על איזה רעיון חילופי, להגיד בתור דבר תורה או בכוח לנסות איכשהו לקשור את מה שהוא כבר הכין למה שהוא רצה להגיד, הוא פעל אחרת. כשהחזן סיים השיבנו השם אליך ונשוב ואחדש ימינו כקדם, הוא נתן מכה לבמה ובקול רם אמר התקדל, ובכך הורה לחזן להמשיך את הקדיש והתפילה, ובאותו שבת לא היה דבר תורה. הוא העדיף לוותר על כבודו והפעם לא לדבר, מאשר להגיד דברים שאינם מדויקים על בוריים. כנקודת אגב אציין כי מישהו אמר לי בשנה האחרונה כי יש נוסח של חסידי חב"ד שאכן אומרים חיים שיש בהם בושה או כלימה, ויכול להיות שמשום מה הוא שמע את זה וכך היה לו את הטעות בזמן שהוא הכין את הדבר תורה. אני רוצה לעמוד כאן על תכונה נוספת שמאוד יפינה את מורי חמי. ברוב חייו מורי חמי לא שימש כרם או כרב שמעביר בצורה שיטתית את תורתו לתלמידיו. רוב המפגשים שלו מול אנשים, הן תלמידים והן אחרים, היו מפגשים מוגבלים בזמן. שיחה פה, דרשה שם, שיחה אישית קצרה. אבל המפגשים אלו הותירו רושם עז על רבים. ייתכן מאוד שאין הרבה תלמידים שיגידו שהם למדו את תורת הרב גלינסקי. אבל ישנם הרבה מאוד אנשים שיכולים להצביע על כך שאת המחויבות שלהם לעולם התורה או את העמקת השקפת עולמם הם בזכות אותו מפגש עם הרב גלינסקי. בדברו על הפסוק בפרשת כי תישא, שבו הקדוש ברוך הוא אומר למשה שאעביר כל טובי על פניך וקראתי בשם השם לפניך, מביא הנציב מוולוז'ין, שהיה אחד המפרשים האהובים על מורי חמי, משל למה הדבר דומה. למלך בשר ודם שבטוב ליבו נוטל עוד כבוד למיודעיו, ולא שעוד הכבוד הזה הוא, עצמו הוא בעל ערך שימושי, אלא שאותו האות בא לתת כבוד לכן ולחסד. זאת אומרת, הנציב מפרש, כי אותו רגע שבו משה רבנו ראה את החוריו של הקדוש ברוך הוא אינו בבחינת מהות. עם ישראל אינו מאמין שיש מטרה אילאית במפגש פנים אל פנים מול הבורא. יחד עם זאת, אותו מפגש עם הקדוש ברוך הוא השפיע ועיצב את דמותו של משה. באופן דומה, וכחלק מהידבקות של הרב גלינסקי במידותיו של הקדוש ברוך הוא, ניסה באופן מודע שלו לעורר השראה בלב כל אדם שעמו נפגש, כך שהרושם שנשאר עלה עוד יותר מעצם התוכן החשוב של הדברים. כדוגמה קטנה להשפעה של מפגש קצר עם חמי, אוכל לספר מקרה שהיה עם חבר שלי מהיישוב, שכלל לא למד כאן בישיבת ההסדר, אלא רק בישיבה תיכונית. הוריו היו בשליחות בארצות הברית כשהוא היה בכיתה ח', ותכננו לחזור שנה לאחר מכן לארץ. בשביל להתקבל לכיתה ט', היה נדרש לעשות רעיונות. חמי, באחד מנסיעותיו לארצות הברית, לקח על עצמו לראיין אותו. כשהכרנו את החבר, שני הצדדים זכו אחד את השני, כאילו היה בקשר הדוק שנים רבות, על אף שבפועל היה ביניהם מפגש קצרצר לפני קרוב ל-20 שנה. ואני הודעתי, אחת הסיבות המרכזיות לכך היא העובדה של רב גלינסקי הייתה אכפתיות כנה לכל מי שהוא פגש ומוכנות לעשות כל מה שנדרש בכדי לעזור להם. כשחמי היה שואל מישהו מה שלומך, הוא היה מתכוון לכך בצורה אמיתית, מצפה שהאדם באמת יגיד לו מה שעל ליבו, ולא כמו שרובנו ששואלים שאלה זו מתוך נימוס. אצלו בדרך כלל יהיו לכך עוד שאלות המשך, שאלו משהו משתחה וההורים, רק שמקום שאלה סתמית היה שם את השמות של האישה וההורים שהוא היה זוכר, גם אם הוא פגש אותם לרגעים בודדים. קשר מיוחד זה היה קיים לא רק במסגרת העבודה, אלא גם בחייו האישיים. ישנם מספר רב של קרובי משפחה שחמי דאג לשמור איתם על קשר הדוק, ושעד היום, אני חייב להודות, אין לי מושג באיזה דרך הם קשורים למשפחה. וזה לא רק שמירה על קשר גרידה, אלא הכנסת אורחים כאילו הם בני בניו, דאגה לכל מחסורם, ויתרה מזו. יכולת זו נבעה מהיכולת המופלא של חמי לעמוד על קנקנו של אדם מפגישה קצרה איתו ולהבין הן את אישיותו והן את צרכיו הרגשיים והנפשיים. מאותו רגע חמי היה ישר מחליט מה נדרש לעשות לסייע לאותו בן אדם, בין אם על ידי מילה נכונה, הזמנה לביתו בו האורחים תמיד הרגישו כבני בית, או סיוע משמעותי הרבה יותר. בעומדי כאן גם אני דוגמה לכך. אני למדתי כאן בישיבת ההסדר. קשר ישיר ורשמי לא היה לי עם הרב גולינסקי. יחד עם זאת, יצא לי לפגוש אותו במסגרת הישיבה, ומדי פעם הייתי מסתייע בנדיבותו לתפוס טרמפים מירושלים לישיבה ולהפך. היכרות קצרה זו הספיקה לחמי לראות התאמה ביני לבין אשתי חנה, ביתו. לאחר 3 שנים של הפצרות מצידו, חנה אף הסכימה לצאת עם שידוך של אביה. אחד מהתפקידים שהרב גולינסקי מילא בישיבה היה סיוע בגיוס תרומות מחול לישיבה. איני יודע כמה אנשים שמתעסקים בתחום זה יוצאים קשר חברי אמיתי כל כך חזק שלא על מנת לקבל פרס עם אותם אנשים שהם מתרימים. אצל הרב גולינסקי זה היה כמעט דבר שבשגרה. אחד הקשרים האמיצים הללו הוא בין חמי ומשפחתו לבין משפחת מילר, אחד התורמים הגדולים לישיבה. בין שתי המשפחות נרקם קשר כל כך הדוק שכמעט וניתן לראות בהם קרובי משפחה. קשר זה התהדק עוד יותר לאחר שיוסף מילר, השם במקום דמו, אבי המשפחה, נהרג בהתבוטצות מטוס פן אם מעל לוקרבי בסקוטלנד. חמי קטט רגליו במשך ימים רבות בערבות סקוטלנד למצוא ולזהות את גופתו של יוסף מילר בכדי להביאו לקבר ישראל. כזה חבר היה חמי. קשר ייחודי זה לא היה תלוי בזהותו של הצד השני. לחמי היה קשר אישי עם אנשים מכל מגוון הקשת של היהדות, מחרדים מפלגים קיצוניים ויד ליהודים שאינם שומרים תורה ומצוות. לחמי היה יכולת מופלאה לראות את האדם ולא את הדעות, וכך התחבר ושאיר רושם על כל יהודי באשר הוא יהודי. דבר זה נכון הן ברמת הפרט והן ברמת הכלל ישראלית. אין הרבה אנשים שלזכותם עומד שינוי רוחני כל כך עמוק בשתי הקהילות היהודיות בחוץ לארץ, הגדולות בחוץ לארץ, כמו שעומד לחמי. גם שינוי ביהדות ארצות הברית שנובע בחלקו הגדול בייסוד המהלך שבוגרי תיכון מגיעים לישראל לשנת לימוד בארץ ישראל, והן ביהדות רוסיה עם נסיעות להבאת יהודים לשם עוד בתקופה הקומוניסטית ועד להקמת ישיבה לתפארת בחרקוב שבאוקראינה. בעיני חמי לא הייתה כל סתירה בין הקרבה לכל יהודי לבין כך שאחד מתכונותיו המרכזיות הייתה עמידה על אמת ברורה מאוד בכל הנוגע לתכנים היהודים של הדת. גם כאן יש התחככות אחר מידת האמת של הקדוש ברוך הוא. לחמי היו שתי אמיתות מאוד חזקות שהובילו את חייו, האמת של התורה והאמת של ארץ ישראל. האמת של התורה התפתעה, וכמו שראינו כך בהרבה מתכונות של חמי, ברמה האישית והציבורית. ברמה האישית חמי תמיד היה צמוד לספר. לכל מקום שהוא נסע, היה לו תמיד את הגמרא יחד איתו. כל יום היה נפתח בלימוד, בדרך כלל בחברותה, ולא משנה כמה עומס יש בעבודה אחרת עבור הישיבה. המילות בתורה היה נר לרגליו. ברמה הציבורית כל פעולתו היה מכוונת להגדלת תורה. בנוגע לארץ ישראל, חמי נהג לומר על הפסוק, זכרתי את בריתי יעקב, ואף את בריתי יצחק, ואף את בריתי אברהם אזכור, וארץ אזכור, שאהבת הארץ כל כך חשובה בעיני הבורא, שגם אם אדם אינו זוכר ברית אבות, אם יש בו אהבת הארץ, גם אותו הקדוש ברוך הוא זוכר. אהבתו לארץ ישראל הייתה עצומה, והתבטא גם בדרשותיו ביום העצמאות כאן בישיבה, וביום ירושלים, שאגב היה גם יום הולדתו, ובשמחה שהייתה לו מכל תלמיד שעלה לארץ. בערב פסח, בשנה שעברה, הוא הגיע אלינו לחנוכת בית כנסת ביישובנו, מורשת. על אף שמדובר בבית כנסת שהוא היה מתפלל בו רק לעתים רחוקות בביקורו בביתנו, הוא שמח שמחה גדולה על הקמת עוד בית כנסת בישראל, כאילו היה שותף ישיר בבנייתה. מידתו של הקדוש ברוך הוא, רב חסד ואמת, שחמי התדבק בו, הורגש על ידי רבים בחייו. גם לאחר לכתו, איש החסד אינו זונח אותנו, ודואג לנו גם מלמעלה לנחמה אמיתית. לצוות לנו את המשכיות החיים עם הולדת בנינו אביעד מעלה נרו יאיר, שזכרונו של אבינו ילווה אותנו לעד, ושנזכה להרוות לו נחת רוח גם בעולם הבא.
לבית המדרש בהסתרת הלוד.